ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אומר על זה רש"י, למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד, שהתחילו לשעבדם. כך אומר רש"י. בפשטות, כמו שכתוב בפסוקים, בפשטות זה לא מדויק. זה לא כל ימי, כל זמן שיוסף חי, השיבוד התחיל אחרי וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. אחרי שכל הדור ההוא הסתלק, אז התחיל השיעבוד. כשנפטר יעקב אבינו לא שמענו על שום שיעבוד. אחר כך כתוב יעקב, אחרי שיוסף נפטר, אחר כך, זמן אחר כך. יעקב מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, ואז התחיל השיעבוד. אבל מעולם לא נשמע, לא היה, שום דבר לא קרה כשיעקב אבינו נפטר. וכאן כתוב, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד, ורש"י מוסיף שהתחילו לשעבדם. ממש. זה לא כמו שכתוב. אז ככה קצת, לפי ערכנו, קצת ניכנס להשתדל להבין קצת משהו בתוכן העניינים. גלות מצרים התחילה, כתוב, זה פסוק בספר תהילים, כתוב, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. יוסף נשלח למצרים כמשהו, מישהו, שצריך להקדים, שצריך לפתוח. הוא צריך להיות זה ש... ונשלח לפני כלל ישראל כדי להכין את האפשרות של גלות וגאולה ממצרים. שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף. העניין, כידוע, אנחנו צריכים להזכיר את יציאת מצרים בכל יום, פעמיים. אנחנו צריכים לחיות את יציאת מצרים. פעמיים ביום חייבים להזכיר את יציאת מצרים, ושהדבר הזה לא יסור מליבנו. אנחנו צריכים לחיות עם יציאת מצרים. יוסף, שהוא היה המקדים של יציאת מצרים, אז כל הפרשה, כל מה שקרה עם יוסף בהגעה למצרים, הוא הגיע כעבד. הוא הגיע כאדם שנמכר, אדם מכור, עבד. שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. הוא היה אדם מכור והוא הגיע כעבד. כלל ישראל התחילו כעבדים, ומתוך העבדות, מתוך העבדות, מתוך העבדות של מצרים, יצאנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. דהיינו, הגדולה, כל המעלות שלנו, התחילו בעבדות של מצרים. שם היינו עבדים, ומתוך העבדות במצרים, משם יצאנו לכל המעלות העליונות. ממלכת כהנים, גוי קדוש, כל זה יוסף המקדים, שבא כהקדמה לגלות וגאולת מצרים, יוסף, אותו דבר. זה מה שקרה לי, זה גם מה שקרה ליוסף. יוסף היה עבד, נמכר לעבד. העבדות הזאת הביאה עליו ניסיון שהוא עמד בו. הוא לא השתנה, הוא עמד בניסיון, שמר את קיומו, את מציאותו, את הוא יוסף. בכל מקום שהוא הלך, הוא היה הוא. הוא נסע את עצמו איתו לכל מצב, לכל מקום. ומתוך העבדות הזאת, הוא דווקא מתוך העבדות. מבית האסורים יצא למלוך, כמו שכתוב בפסוק. אם בפרשת יציאת מצרים, שאנחנו צריכים, כמו שאמרנו, לזכור אותה, לחיות אותה, לזכור אותה פעמיים בכל יום. אם בפרשת יציאת מצרים כתוב, מזכירים לנו, אומרים לנו, בגלל אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, לכן אנחנו מצווים ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. זאת אומרת שהדבר הזה הוא קשור בגאולת מצרים. גאולת מצרים היא זאת שנותנת לנו את הכוח להתגבר על היצר, על אותו כוח שמושך אותנו, דוחף אותנו, מוריד אותנו לטור אחרי העיניים ואחרי הלב. על יוסף כתוב בפסוק, והזכרנו את זה, דיברנו על זה קצת, על יוסף כתוב בפסוק, שהוא היה יפה תואר ויפה מראה. כבר דיברנו פה בשבועות האחרונים. יוסף היה יפה תואר ויפה מראה, והדבר הזה הביא עליו את הניסיון הכבד, את הניסיון הקשה, את הניסיון בחזל כתוב, במדרש כתוב, יוסף גדר עצמו מן הערבה ונגדרו כל ישראל בזכותו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדעת את העוצמה, את הכוח, כמה יוסף היה צריך להשקיע כדי לעמוד באותו ניסיון, איזו עוצמה הייתה נצרכת, איזה כוח כביר הוא היה צריך כדי להתגבר על הניסיון הזה. אז התוצאות הן אותו כוח שיוסף, יוסף הצדיק, אותו כוח שהוא השקיע כדי לעמוד באותו ניסיון, היה מספיק לכל ישראל, לכל במדרש כתוב, מדובר פה על כל הגברים שבישראל. זה היה מספיק כדי לחלק את זה לכל כלל ישראל, למשך כל ה-210 השנים של השיעבוד. יוסף שתל בכלל ישראל כוח, עוצמה, לעמוד כנגד מיני פיתויים כאלה, הפיתויים האלה, עוד פעם, העוצמה שלהם היא נוראה, נוראה. וכדי להתגבר עליהם צריך כוח, צריך כוח. והכוח שיש לנו להתגבר, הכוח שהיה לנו להחזיק מעמד במצרים, התורה מעידה עליהם. בפסוק הרי כתוב, כמו שידוע, המצרים אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. המצרים היו בהמות, במיוחד בנושא השפל, בנושא הנמוך הזה. בשר חמורים בשרם. כמו שכתוב בחז"ל, המהר"ל מעריך בזה מאוד, מדבר על זה הרבה, מהרבה צדדים, בהרבה צורות. בשר חמורים בשרם, המכוון כאן, שמצרים הם בסוד חומר, חומר חסר צורה, חומר, חומר שמוכן לקבל כל צורה שהיא. זה נקרא חומר. חומר הוא דבר בכוח, זה פוטנציאל. דבר, הרמב"ן בתחילת התורה, מיד בפסוק הראשון, קורא לזה, מה שנקרא ליוונים היולי. חומר בכוח, חומר שמסוגל, יכול לקבל כל צורה שהיא. אבל הוא כשלעצמו, הוא כל עצמו רק מכוון לקבל צורה. הוא כשלעצמו, כל עניינו של חומר הוא רק לקבל צורה, לקבל צורה, להיות מעוצב על ידי משהו אחר. המזכירים תמיד צריך את הדברים האלה להזכיר, בפרט כש... אנחנו עסוקים בפרשות של גלות וגאולת מצרים. כל מי שהוא חומר בעצם, והוא פורק מעליו עול של צורה, הוא לא מוכן להשתאבד לצורה מסוימת. לא טוב לו עם שיעבוד קבוע לצורה מסוימת. הוא חומר, הוא מעדיף להיות חומר. החומר בוחר להיות חומר, רוצה להיות חומר, וזה הוא שואף. צורה מעיקה עליו, הוא חייב לקבל איזושהי צורה לרגע, כי אחרת זה חסר משמעות. אבל אחרי שהוא מקבל צורה, הוא משתמש בה לרגע, אבל אחר כך הוא כבר לא יכול לסבול. להיות משועבד לצורה מסוימת, זה יותר מדי בשבילו. אז לכן הוא חוזר, הוא פורק מעליו את העול של הצורה הזאת, הוא מחפש צורה אחרת. מחפש עיצוב אחר, צורה אחרת. כך נראה חומר. ברמב״ם, במורה נבוכים, הוא מדבר על זה, ומזכיר, אומר, כל ספר משלי כולו מכוון לעניין הזה. ספר משלי שמזהיר מפני האזהרה הגדולה של ספר משלי, להזהיר אותנו מאישה זרה, מחק נוכריה, שחלק כשמן חיכה ואחריתה מרה כלענה. וכל ההזרות שכתובות בספר משלי, סביב העניין הזה, מכוון, כך נראית אותה אישה זרה שספר משלי מדבר עליה. אותו איש, אותה אישה זרה, אותו חק נוכריה, שספר משלי מדבר עליו. זה עניינו. אותה אישה זרה היא החומר שלא מוכן לקבל צורה באופן קבוע. בלי שום צורה כמובן אין שום טעם. חומר, להיות חומר לבד זה חיים בלי טעם. אבל כדי לגוון את החיים, אז צריך לפרוק תמיד עול צורה זאת וללבוש עול של, ללבוש צורה אחרת. לא להשתעבד לצורה אחת, אלא תמיד, תמיד לחדש, תמיד לחדש, לקבל תמיד צורות חדשות. אבל להיות צריך להיות רק, להישאר תמיד בתחום של האפשרויות. להישאר, זאת השאיפה של חומר אמיתי. להישאר חומר, להישאר בכוח, להישאר לא דבר מסוים. דבר מסוים זה לקבל איזה שיעבוד, עול של להיות זה ודי, זהו. וכל החיים להשתעבד לצורה אחת. איך אפשר לחיות כאן? לכן קופצים מצורה לצורה. כך נראית. כך נראית אותה אישה זרה. אותו חק נוכריה ששלמה המלך מדבר עליו בכל ספר משלי. ואותו ספר משלי מסתיים. כמו שידוע, מזכירים תמיד, בכל אופן, הדבר הזה הוא, זה בעצם הנושא העיקרי של, הנושא העיקרי של שיבוד וגאולת מצרים. ספר משלי מסתיים, באשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים יכרע. אשת חיל, עליה נאמר, מיד, בטח בעל לב בעלה. הוא יודע, בעלה יודע, שהיא נאמנה לתמיד, בטח בה לב בעלה. ואם מישהו מעלה בדעתו שזה לא טוב, זה לא מעניין, זה משעמם, ושלל לא יחסר, זאת ההבטחה. שלל לא, בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר. גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. זה קשר, קשר לעולם, קשר אמיץ, קשר של חיבור אמיתי. כך נראה החומר הנכון, החומר הטוב. אותה אשת חיל שהיא, מי ימצא? מצרים אשר, כמו שכתוב, בשר, בשר חמורים בשרה, וגומר. בשר חמורים בשרה, הכוונה, זה גם כתוב בחזר, בספר הזו, חמור, זה עניינו, החמור הוא מין יצור בין בעלי החיים, שהוא מוכן לקבל כל צורה שהיא. כל מה שמאמיסים עליו, כל מה ש, כל מה שדורשים ממנו, הוא עושה. עד שקורה פעם שהוא מתמרד, אז כדאי לברוח. אבל בדרך כלל, החמור זה חמור. חומר. מצרים, בשר חמורים, בשרה. בשר חמורים בשרם. זה בשר שתמיד מבקש צורה חדשה. הוא תמיד חוזר להיות חומר. הוא לא מוכן להתחבר, הוא לא מוכן להיות מעוצב על ידי צורה כלשהי. זה מצרים. וכידוע, ארץ מצרים היא ארץ שבורא העולם השפיע עליהם כל טוב, כגן השם, כארץ מצרים, כמו שכתוב. כמו שכתוב בפסוק, כגן השם, כארץ מצרים. ארץ מצרים הייתה משופעת בכל מיני שפע גדול של הנאות, שפע גדול של... ובני אדם שהם היו תמיד מוכנים לכל גירוי חדש, לכל הנאה חדשה, לכל... כך נראית המצרים. אנשים נהנתנים, עיסוקם הקבוע זה בלעבור מהנאה להנאה. ובשעתו, אז, באותו זמן, גן השם כארץ מצרים, באותו זמן, מצרים הייתה, הארץ, זה היה הכאילו גן עדן, האנטי גן עדן הגדול ביותר. זה היה המקום של ההנאות. ולא תמיד יש לבני אדם, לא תמיד יש לבני אדם כוח לקבל כל כך הרבה הנאות. אין, האפשרויות מוגבלות. על שם כך, המצרים השתמשו במה שנקרא כשפים. בכל מיני נחש, בכל מיני כישוף, בכל מיני צורות של... לת וכישוף. להתיהם, לתיהם. הגמרא קוראת לזה גם מעשי שדים וגם מעשי כשפים. אם חסרות אפשרויות לממש את כל, את כל ה... אז היו משתמשים גם בכשפים. לכן, כמו שכתוב, כשהתחילו לעשות מיני דברים כאלה של שינויי טבע, אז כמו שכתוב, רש"י הרי מביא את זה, הגמרא אומרת, תבן אתה מכניס לאפרים, למצרים, להביא כשפים. אצלנו זה דבר רגיל, זה כל ילד יודע. כשמשה ואהרון הראו, בהתחלה, כשהראו לפרעה כל מיני רבותות של שינויי טבע, אז ויעשו כן גם חרטומי מצרים בלעתה. גם הם יכולים, גם אנחנו יכולים. מצרים חיה מזה. אלה כל המיני כשפים כדי לקבל יותר חומר, כדי לאפשר יותר הנאות, יותר. מה שחסר בטבע נשלם על ידי מיני קונצים כאלה, דברים... יוסף נכנס למצרים כדי להקדים שכלל ישראל יוכל להגיע למקום כזה. ויוסף הצליח, עמד בניסיון, הכין עוצמה, הכין כוח, כביר, לכל בני ישראל שבאים במצרים. הכין עבורם את הכוח לעמוד בכל הניסיונות. כל הניסיונות של עם שפל, עם מתעסק בדברים שפלים. מבקש כל מיני גירויים, כל מיני הנאות, כל מיני... בזה בעיקר התעסקו. הכתוב קורא להם בשר חמורים בשר. יוסף היה זה שהכין את הכל. יוסף הגיע מלכתחילה כדי לעמוד בניסיון. עבדות, מצב של עבד, אדם שנתון לשלטונם של אחרים, צריך כוח כביר כדי שאפשר יהיה לעמוד כנגד פיתויים כאלה כל זמן, תוך כדי היות משועבד. יוסף עמד בזה. כבר דיברנו פה. דיברנו פה בשבועות האחרונים, אנחנו הרי עדיין עדיין בסוגיה הזאת. שוב, יוסף היה יפה תואר ויפה מראה, והדבר הזה היה הפך להיות הניסיון הגדול. התורה מספרת את זה, התורה אומרת, זאת הייתה סיבת הניסיון. משום שהוא היה יפה תואר ויפה מראה. בשם האריזל, אז כתוב בכתבים באמת. כתוב, יפה תואר ויפה מראה, ראשי תיבות יתום. כך כתוב, מה מתכוונים להגיד? יוסף, הוא לא היה יתום מאביו, ויתום מאמו כבר היה מזמן, מזמן. הרבה זמן קודם. מה מתכוונים ללמד אותנו? ויוסף היה יפה תואר ויפה מראה, היינו שהוא היה יתום, יתום. יעקב אבינו הוא צורת האדם הנכונה, צורת האדם האמיתית. זאת צורת האדם. דמותו של יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד, זהו האדם שאליו כביכול התכוון הבורא, כשהוא אמר נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. זאת צורת האדם האמיתית. ועל זה כתוב גם בגמרא, שופרי די יעקב מאי שופרי די אדם. אדם הראשון, יופיו של אדם הראשון. מראהו, שופרי פירוש יופי, יופיו של יעקב, היה מעין יופיו של אדם הראשון. שופרי די יעקב מאין שופרי די אדם. הכוונה, כמו שמבואר להדיה בחזר, הכוונה היא שיעקב אבינו היה נראה, מראהו היה, יופיו היה יופי של האדם הראשון קודם החטא. זה היה יופי של יעקב אבינו. שופרי די יעקב מאין שופרי די אדם. היינו אדם באמת, אדם לפני החטא. כבר הזכרנו פה, דיברנו, כשדיברנו על יוון. התורה מדגישה שהכניסה למצרים, ההקדמה, השלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, הייתה עם היפה תואר ויפה מראה של יוסף, שהביאו אותו לכל הניסיונות. מה שאריזל מלמד אותנו זה שאלו הם שני הפנים. הוא מלמד אותנו שכשיוסף היה יפה תואר ויפה מראה, והדבר הזה עורר את הניסיון, הוא היה יתום. לעמוד בניסיון. הוא עמד משום שבאה דמותו של, באותה שעה באה דמותו של אביו ונראתה לו בחלון. זאת אומרת, ההבדל בין שני המצבים, ההבדל בין אותו יפה תואר ויפה מראה, שהוא גירה עליו את הדוב, היה מפני שאז הוא היה יתום, אז הוא התרחק מדמותו של אביו. אז הוא היה יתום, היה בלי אבא. ולעמוד בניסיון, השריחה הייתה לבוא דמותו של אביו ולהיראות לו בחלום. אז אותו יפה תואר ויפה מראה, לא עשה אותו ליתום. אז הוא היה עם אביו. זאת אומרת, אז הוא הצטרף לאותו שופרי די יעקב, מאין שופרי די אדם. אז הוא הצטרף למערכת אחרת, למערכת של יופי של צורה, לא יופי של חומר. יופי שמגלה פנים. כשהחומר עושה את עצמו ליפה, זהו הדבר שמביא את הפיתוי שנקרא, ולא תטורו אחרי עיניכם, עין רואה ולב חומד. עין רואה חומר יפה והלב חומד, וכך תרים אחרי הלב ואחרי העיניים, אחרי העיניים ואחרי הלב. הולכים. חלילה. היופי שייך ליוסף בעצם. היופי הוא דבר שהוא בעצם שייך ליוסף. בעצם. גם בברכה של... גם בברכה בפרשת השבוע, בברכה של יוסף בברכת יעקב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, פורת, רש"י אומר שזה מלשון תפארת, מלשון הפריון נמתיי, יופי מיוחד. יוסף יפה תואר ויפה מראה. הדבר ידוע, גם זה כתוב בקדמונים, כתוב בשלה ובעוד גדולי רבותינו הקדמונים. ציון, ציון, על ציון כתוב בפסוק, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. אומרים על זה חזל, ציון, זה כבר שם כתוב, באותו מקום בשלה כתוב. ציון ויוסף, יש לשניהם את אותו ערך מספרי, וגם בחזל כתוב, כל מה שאירה ליוסף, אירה לציון. כל מה שאירה לציון, אירה ליוסף. ציון ויוסף הם שווי ערך, דהיינו, הם שווים במאורעות שקרו להם, והם גם שווי ערך בערך המספרי. הם יחד, ציון ויוסף. יוסף יפה תואר ויפה מראה, וציון היא מכלל יופי. מכלל יופי. ומציון מכלל יופי אלוקים הופיע. חזל אומרים, חזל אומרים, ציון עיקר משתיתו של עולם. דהיינו, עיקר משתיתו זה הכוונה, נקודת התמצית, נקודת ה... קיום, נקודת המציאות שורש כל המציאות כולה, זאת הנקודה שנקראת ציון, אבן השתייה נקראת ציון. עיקר משתיתו של עולם. ומשם, כמו שכתוב בחזר, אנחנו מזכירים את זה תמיד, משם כתוב, מתפשטים אורקים להחיות את כל את כל מה שמתפשט מציון, את כל הארץ, את כל העולם. האורקים שמתפשטים מציון הם אלו, שם נקודת החיבור של כל העולם כולו, זה אבן השתייה. על אבן השתייה עומד הארון. שם נקודת הבריאה, שם נקודת החיבור של הבריאה עם הבורא. שם הנקודה, שם הבריאה, נקודת היציאה של הבריאה מרצונו יתברך לקיום, קיום, קיום בפני עצמו. אותה נקודה נמצאת בציון, ומשם מתפשטים אורקים לכל העולם כולו. שלמה המלך בחוכמתו ידע למקם את האורקים שהולכים משם לכל מקום בעולם, וידע להשתמש ולעשות בירושלים דברים שאפשר לעשות אותם רק במדינות רחוקות. הוא ידע לשתול בירושלים דברים שגדלים רק באפריקה. משום שהוא ידע את העורק שהולך ומחיה את אפריקה מציון, ועליו הוא שתל דברים שגדלים רק באפריקה. כך אומרים חז"ל, זה כתוב על הפסוק הזה, על הפסוק מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. זה פסוק בתהילים בפרק נון. למדנו אם כן, מכלל יופי, כשם שיופיו של יוסף, יפה תואר ויפה מראה, גם בברכה של יעקב, בן פורת יוסף. זאת אומרת, ברכתו היא הברכה של היופי. היינו, יוסף הוא זה שמחבר את החומר לצורה האמיתית. הוא יודע, יוסף הוא זה, שעל ידו הכל מתחבר לצורה האמיתית. חז"ל אומרים על הפסוק, אלה תולדות יעקב יוסף. רש"י מביא, תחילת פרשת וישב. אלה תולדות יעקב יוסף. ומדרש אגדה, תלה כתוב תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים. אחת, שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל. והמכוון, המכוון, יעקב, המכוון שלו היה להביא לעולם את יוסף, את בנה של רחל. זאת הייתה כל המגמה וכל הכוונה של יעקב. יעקב התכוון, כל תולדותיו נולדו לו מתוך אותו רצון להביא לעולם את יוסף. זה שיעקב התחתן עם כל עם כל ארבעת נשותיו, היה בגלל רחל. הוא התכוון לרחל. כל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן, אלא ברחל. זה דבר אחד. דבר שני, ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה לו. וגם כל מה שאירה ליעקב, אירה ליוסף. יעקב היה עיקר התולדות של יוסף. יוסף היה עיקר תולדותיו של יעקב, סליחה. זה היה עניינו של יוסף. יוסף הוא זה שמחבר את כולנו אל יעקב. יעקב דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. אנחנו כולנו רחוקים. את כולנו, את כל כלל ישראל, יוסף מחבר אל יעקב. זאת המשמעות שהיה זיו איקונין שלו דומה לו. זיו איקונין של יוסף היה דומה ליעקב. זאת אומרת, המשך אותו זיו איקונין של יעקב חל גם על הבנים. רבותינו, המהר"ל מדבר על זה בעיקר, מגלים את הנקודה. יוסף שייך לשבטים, אבל הוא שייך גם לאבות. חייו והסתלקותו של יוסף כתובים בספר בראשית. בספר בראשית זה הספר, כמו שהרמב"ן קורא לזה, ספר בראשית זה ספר האבות. הרמב"ן בהקדמה לשמות. ספר בראשית זה ספר האבות. מיתתם של השבטים כתובה בתחילת ספר שמות. זהו הספר של הבנים, זה ספר של כלל ישראל. זה הספר שאחרי האבות. מיתתו של יוסף כתובה בספר האבות. יוסף מצד, צד מסוים, הוא שייך לאבות. היינו, יוסף הוא זה שמחבר, מצרף, מצרף אותנו אל האבות. אלה תולדות יעקב, יוסף. יוסף מחבר את כל תולדות יעקב ליעקב. תולדות יעקב, זה העובדה שיש ליעקב תולדות. והם ממשיכים אותו, זה מכוחו של יוסף. יוסף הוא זה שמחבר את המידה שהיא המידה של יוסף, בין מידותיו של הקדוש ברוך הוא. לך השם הגדולה, כמו שידוע. אנחנו אומרים שם שבע מידות, הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה. המידה של יוסף היא מה שנקרא בלשון הכתוב, ככל בשמיים ובארץ. ככל בשמיים ובארץ. להשוות, לחבר, לצרף את מה שנראה בארץ, לחבר את זה למקור שבשמיים. לצורת הדבר האמיתית שהיא בשמיים. הגילוי החיצוני של הדבר נמצא בארץ, המשמעות הפנימית, האמיתית, עומק הדבר נמצא בשמיים. החיבור שבין שני הדברים האלה הוא מידתו של יוסף. כי חול בשמיים ובארץ. יעקב, ובכן, יעקב כמו שאמרנו, יעקב דמותו היא בשמיים, חקוקה בשמיים. יוסף, שהוא זיו איקונין של יעקב, הוא ממשיך את הדמות הזאת מהשמיים, הוא מביא אותה ארצה, הוא מביא אותה הנה. הוא מעביר אותה אל הבנים. אלו שתי הפנים, היה אצל ליוסף היה פנים של יפי תואר ויפי מראה שעשו אותו ליתום, והיו לו פנים של יפי תואר ויפי מראה שזיו איקונין שלו היה דומה לשל אביו. הוא היה הממשיך של אביו. ההפך הגמור מיתום. לא חסר אב, אלא הולך עם האב לכל מקום שהוא הולך. ממשיך את אביו, מביא אותו לכל מקום, לוקח אותו איתו. אלו שני הפנים, אלו שני מיני היופי של יוסף. חוזרים לענייננו. גלות מצרים, כמובן, כן, כל עניינה של גלות מצרים. גלות מצרים התחילה ממלך חדש שלא ידע את יוסף. להשכיח את יוסף, להשכיח את מה שיוסף השקיע במצרים. העניין של גלות מצרים, שוב, העניין, הניסיון הגדול של גלות מצרים, זה אותו ניסיון שיוסף היה צריך לעמוד בו. כלל ישראל, כמו שמפורש, כלל ישראל במצרים, אנחנו לא עמדנו בניסיון של, כמו שכתוב ברמב"ם, האמונה חלשה והלכה, ואנחנו נעשינו עובדי המלאכים בקריאת ים סוף. באו כביכול אל בורא העולם בטענה, למה כביכול, למה בורא העולם מפלה את מצרים ומאבד ואותנו ומציל? מה נשתנו אלו מאלו? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. מה נשתנו אלו מאלו? במה הם שונים? למה אותם אתה מאבד ואותם אתה מציל? טענה. הרי מפורש. גם ברמב״ם כתוב, כמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותעייתם. לא היה חסר הרבה, שכל האמונה שאברהם שתל בעולם, הכל היה הולך לאיבוד. לא היה מי שימשיך את זה. לא היה מי שיישא את זה. העמידה בניסיון של כלל ישראל הייתה רק בנושא הזה, בנושא החומר, בנושא העריות. שם היינו שמורים. זאת אומרת, בחינת הצורה, צורת אדם נשארה. אפשר לטעות, אבל להיות חתיכת בשר, זה לא היינו. אפשר לטעות הרבה, אבל צורת אדם פירוש, צורת אדם להיות צורה ולא להיות חומר. בסופו של דבר, כלל ישראל למד במצרים, להיות החומר הנכון, החומר הטוב, החומר שמקבל את הצורה האמיתית. זה הלימוד שלמדנו במצרים. 50 יום אחרי יציאת מצרים קיבלנו תורה והגענו כולנו לדרגה של אדם הראשון לפני החטא. 50 יום אחרי שעיבוד של 210 שנים במצרים, שעיבוד נורא, שעיבוד קשה. את זה הוצאנו ממצרים. הוצאנו ממצרים את הכוח להיות באמת חומר, אבל חומר מוכן לקבל את הצורה הנכונה, את הצורה האמיתית. את אותו יופי אמיתי, יופי אמיתי. מה יפה ירושתנו? אנחנו נקראים בשלוש שמות. שלוש, בעצם שלוש סוגי שמות. כלל ישראל נקרא בשלוש שמות. אנחנו נקראים על שם יעקב וכל שמותיו. אנחנו נקראים ישראל, אנחנו נקראים יעקב. אל תירא עבדי יעקב. כלל ישראל נקראים יעקב, כלל ישראל נקראים ישראל, וכלל ישראל נקראים ישורון. אלה השמות של יעקב. זאת סדרה אחת של שמות. כלל ישראל נקראים על שם יוסף, שארית יוסף, ולא על שם יוסף בלבד, אלא על שם בנו של יוסף. הבן יקיר לי אפרים. בכלל ישראל, בכל הנביאים כולם, כמו שידוע, אנחנו נקראים אפרים. אפרים, אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יקנה את אפרים. אפרים, זה כלל ישראל. מאז שירדנו, מאז שפסקה נבואה, מאז שקרוב לזמן של נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, אנחנו נקראים בספרים האחרונים בכתובים, במגילת אסתר, בספרי עזרא, נחמיה, אלה ספרים שנתחברו על ידי אנשי כנסת הגדולה. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. שם אנחנו נקראים יהודים. יהודים, ואל היהודים ככתבם בכלשונם. אנחנו נקראים יהודים. ובכן, אנחנו נקראים ישראל, יעקב, ישראל, ישורון, על שמו של יעקב. אנחנו נקראים יוסף ואפרים, שארית יוסף, הבן יקיר לי אפרים, על שם יוסף, ואנחנו נקראים בסוף, בסוף, אנחנו נקראים יהודים על שם יהודה. אלה שלושת מערכות השמות שכלל ישראל נקרא בהם. יעקב זאת המציאות האמיתית שלנו. זה יעקב. יעקב. יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כלל ישראל נקרא יעקב, אנחנו נושאים איתנו את מעלותיו של יעקב. מעלותיו של יעקב הם צורת אדם בעצם, שהיא צורת אדם שלפני החטא. בסופו של דבר אנחנו כולנו נגיע, אתם בני יעקב לא קליתם. אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא קליתם. אנחנו יעקב, ישראל, ישורון, אנחנו יוסף ואפרים, ואנחנו יהודים. הבנת הדברים היא כמו שאמרנו. יעקב הוא יעקב, זאת, כאן נמצאת עיקר מציאותנו. אנחנו בעצם יעקב. אנחנו צורת האדם של יעקב. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. הוא מקיש הוא לזרעו, הוא מקיש זרעו לו. יעקב, כשיעקב נעלם, כשאין יעקב, יוסף הוא זה שהוא עיקר תולדותיו של יעקב. יוסף הוא זה שמחבר אותנו אל מעלותיו של יעקב. כשאנחנו מאבדים את החיבור הזה, ואנחנו פורשים, אנחנו הולכים, אנחנו מתרחקים והולכים. אנחנו מאבדים גם את החיבור כביכול עם בורא העולם. כשאנחנו מגיעים לדרגה שבורא העולם לא מדבר איתנו יותר, אין יותר נבואה בישראל. מי שיביא אותנו חזרה הביתה זה יהודה. יהודה הוא זה שיחזיר אותנו מכל מקום שנהיה. יוסף נקרא הצדיק, ויהודה נקרא על שם ההודאה. חזל אומרים, כל מעשיו של יוסף הם בגלוי, בנראה. יוסף, כל עצמו הוא בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. יוסף הוא יפה ונראה כך. יהודה בנראה, בגלוי, קשה למצוא. יש הרבה דברים שאי אפשר להצדיק אותו, את יהודה. אבל יהודה, כלשון חז"ל בספר הזוהר, יהודה שייך לאלמדית, קסיה. יהודה הוא בעצם בעל התשובה של כלל ישראל. כל עצמו של יהודה זה מלכות. המלכות מתקיימת על ידי, בעיקר, עיקרו של יהודה זה דוד המלך. זאת התמצית של לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. התמצית של יהודה זה דוד המלך, ועל דוד המלך אומרים חז"ל, הגמרא בעבודה זרה בדף ה', דוד המלך עליו נאמר נאום הגבר הוא קם על, זה דוד המלך שהקים עולה של תשובה. דוד המלך הוא בעל התשובה של כלל ישראל, והוא זה שיחזיר את כל העולם כולו בתשובה. הוא המלך המשיח שיחזיר את כל העולם כולו למקום שממנו הוא נפל. דוד המלך קיבל 70 שנה מאדם הראשון כדי שדוד ב-70 שנותיו יתקן את מה שאדם הראשון קלקל. אדם הראשון נתן לו מחייו כדי שהוא יהיה זה שמתקן את מה שאדם הראשון הרס. כך אנחנו זקוקים לכל שלושת השמות. יעקב זה העיקר, זה השורש, זה האב. זה עיקר שמנו. מי שמחבר את האב לכל תולדותיו זה יוסף. אבל יוסף הוא בגלוי, יוסף הוא באלמא דאיתגליה, העולם, יוסף הוא בן פורת עלי עין, רואים. יוסף הוא צדיק באופן שכל אחד רואה. יהודה קשה להגיד שכל אחד רואה את מעלותיו של יהודה. יהודה נכשל בכמה וכמה דברים. יהודה היה עיקר, יהודה נטע מן הדרך. המעשה שהיה עם תמר, שהוא מעשה לא טוב, לא ברור, לא מובן. על כל פנים, על פניו, הוא נראה לא טוב. הוא נראה לא טוב, אבל יהודה הוא הלב של כלל ישראל. המלך. על הסירה, לשון הרמב״ם, בהלכות מלכים, על הסרת ליבו הקפיד הכתוב. ולא יסור לבבו, לפי שליבו הוא לב כל קהל ישראל. ליבו של המלך, ליבו של יהודה, הוא הלב של כל קהל ישראל. יוסף הוא העיניים, ויהודה הוא הלב של כל קהל ישראל. הוא הלב, לבבו יבין ושב. כדי להחזיר אותנו למעלתנו, להחזיר אותנו למעלה העליונה שלנו. אז כמו שידוע, בלי להיכנס לנושא הזה שהוא תמוע, חמור, לא מובן, לא ברור. אבל חיצוניות הדברים הרי ידועה. כדי להחזיר אותנו למעלתנו צריך גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד. משיח גם מיהודה וגם משיח מיוסף. צריך גם את יוסף וגם את יהודה. יוסף שומר על משהו מהזיו יקונין של יעקב אצלנו, משהו, משהו. על ידי יוסף נשאר משהו שמור. מכוח זה יכול לבוא יהודה ולהחזיר את כולנו למקום שמשם נפלנו. שוב, ובכן, יוסף הוא אותו יפה תואר ויפה מראה אמיתי, באמת יפה תואר ויפה מראה כראוי. יפה תואר ויפה מראה שמגלה את דמותו של אביו. זה צריך כדי לקיים ולא תטורו אחרי עיניכם. את ליבו של יהודה צריך כדי שיהיה ולא תטורו אחרי לבבכם. הגמרא אומרת, אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות. שני מיני פיתוי, אלו שני מיני פיתוי שישנם בעולם. העין רואה והלב חומד, וככה האדם יוצא ועוזב. ככה האדם נופל בפח. על הפסוק ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. ויבואו ארצה גושן. גם את יהודה שלחו לפני כלל ישראל. כמו שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, הייתה עוד שליחות. יעקב אבינו שלח את יהודה אל יוסף להורות לפניו גושנה. אומר על זה רש"י. להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. יהודה היה זה שקבע את בית המדרש של כלל ישראל במצרים. את החיבור לתורה של כלל ישראל במצרים. זה היה על ידי יהודה. יוסף חיבר את כלל ישראל לצורה האמיתית. והבקיע אותנו. הוציא אותנו ממה שנקרא ולא תטורו אחרי עיניכם. יהודה שלח לפניו, גם אותו הוא שלח, לפניו, כמו שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. שלח לפניו אל יוסף, כדי שהוא יציל את כלל ישראל מלא תטורו אחרי לבבכם. שגם הלב יישאר באיזה אופן שהוא מחובר לתורת האבות. ידוע, זה ידוע ומפורסם, שהפרשות האלה, מאחרי שבת זו ואילך, כל הפרשות של גלות וגאולת מצרים, הם כולם פרשות שנתקנו לנו על ידי רבותינו להתבונן באותם עניינים שהם היו המכשולות העיקריים שאנחנו עמדנו בהם במצרים. את הכוח הזה אנחנו יכולים לינוק ביציאת מצרים. אנחנו יונקים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, זה הסיום של ההזהרה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. כך הפרשה מסתיימת. מכוח יציאת מצרים, אנחנו יכולים לעמוד בזה. יש לנו כוח לזה. התחלת השיעבוד, לא מדובר פה על שיעבוד מצרים, שיעבוד בחומר או בלבנים או בכל עבודה בשדה. זה קרה אחרי שיוסף הסתלק, יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ואז ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ואז התחיל השיעבוד. השיעבוד האמיתי של מצרים התחיל כשהסתלק יעקב אבינו, ואז נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. נסתמו עיניהם וליבם, וכאן אנחנו נזקקים ליהודה וליוסף, שיצילו אותנו, שיעזרו לנו, שירוממו אותנו, יחזירו אותנו. כל זמן שיעקב אבינו היה קיים, היינו מחוברים למקור, היינו מחוברים, והעיניים והלב, העיניים ראו נכוחה, והלב חמד את מה שצריך לחמוד. הלב ביקש את האמת, את הדבר הנכון. והעיניים ראו נכוחה. כך היה. כמה שמת יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, כאן מתחיל השיעבוד. השיעבוד הוא פה, השיעבוד הוא לא, לאו דווקא, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. הירידה למצרים הייתה הירידה למה שנקרא גלות אצל אלו שבשר חמורים בשרם, וזרמת סוסים זרמתם. כאן נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, וצריך מישהו שיציל אותנו, יעלה אותנו. כאן אנחנו כבר צריכים סיוע. אין לנו כבר את עצמנו, את יעקב. יעקב עצמו איננו. שם התחילה גלות מצרים. נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. במסכת פסחים, בדף סמך ב' עמוד ב', באמצע סוגיה שמדברת בעניין הלכתי, לא ברור הקשר. ממש באמצע, הגמרא פותחת ואומרת, אמר רמי בר רב יהודה, זה בלי שום קשר למה שכתוב, בלי שום קשר נראה לעין למה שכתוב קודם. אין שום קשר נראה לעין. אמר רמי בר רב יהודה, אמר רב, מיום שנגנז ספר יוחסין, תשש כוחם של חכמים וכהה מאור עיניהם. עד כאן. זהו. מיום שנגנז ספר יוחסין, נגנז נשתקח. תשש כוחם שנגנזו מהם טעמי תורה שהיו בו. עומק טעמי תורה שהיו בספר יוחסין. פירוש ספר יוחסין זה הכוונה להכיר בתוצאות את השורשים. זה נקרא טעם. איפה נמצא הטעם האמיתי? כשמישהו רוצה לטעום איזשהו טעם בהבנה נכונה של עניין. הטעם הנכון נמצא כשתופסים מאין הדבר הזה מגיע? תופסים את מקורו של הדבר, תופסים את עיקרו. כשתופסים את הדבר בעיקרו, אז תואמים את הטעם האמיתי שלו. כתוב כאן, זה פתאום. זה נראה, כאן בגמרא, כמו שזה נראה, זה נראה דבר לגמרי בלתי צפוי, דבר לא... נכנס ו... מיום שנגנז ספר יוחסין, היה פעם ספר יוחסין בכלל ישראל. ספר יוחסין בכלל ישראל ידע, כל אחד ואחד ידע בדיוק מאין הוא, מאיזה שורש הוא. ידע בדיוק להבין, להבחין, מהי נקודת העיקר אצלו, מהי נקודה שהיא לא עיקר. כל אחד ואחד, כשידע את שורשיו בדיוק, מאין הוא בא, מאין הוא בא. כשאדם יודע היטב בדיוק את שורשיו, אז הוא יודע היטב בדיוק מה בדיוק נקודת החלק שלו האמיתית בתורה, החלק האמיתי שלו בתורה. במה הוא צריך להתעסק, ובמה הוא יבין את הדברים לכל מלוא עומקם. זה נקרא ספר יוחסין. ספר יוחסין זה מה שמחבר אותנו למקור. כשהספר הזה נגנז, וטעמי התורה שהיו בו, טעמי התורה, הטעמים המיוחדים שיש לכל שורש ושורש. אילו אנחנו היינו יודעים מאיזה שבט אנחנו, מאיזה שורש אנחנו, אילו היינו יודעים בדיוק, בבירור, באמת, מניין אנחנו, או יותר, כן, מאיפה, מאיזה חלק באדם הראשון אנחנו. היו כאלה שידעו את זה, וכשהם באמת ידעו את זה, אז כל טעמי התורה היו גלויים בפניהם. מיום שנגנז ספר יוחסין, תשש כוחם של חכמים. תשש כוחם של חכמים, פירוש שהם חיים פחות. עם פחות כוח. זה מכוון כנגד הלב. וקהה מאור עיניהם. זה מכוון כנגד העיניים. תשש כוחם של חכמים וקהה מאור עיניהם. כל זמן שיעקב אבינו היה קיים, אנחנו לא היינו זקוקים לשום ספר יוחסין. ספר היוחסין שלנו היה לעינינו. משנסתלק יעקב אבינו, תשש כוחם של ישראל וקהה מאור עיניהם. נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. זאת צרת השיעבוד. זאת צרת השיעבוד. כאן, כשנסתמים העיניים והלב, אז השיעבוד הופך להיות קשה. אין לנו הכוח לעמוד כנגד ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יורד. יורד. פוחת. פוחת מאוד. אין לנו כוח. זאת הנקודה. ככה כתוב. זה מה שמלמדים אותנו. מהיום שנסתלק יעקב אבינו, אז התחיל השיעבוד. מהרגע שנסתמו עיניהם בליבם של ישראל, כך נסתמים העיניים והלבבות. כשלא מחברים את הדברים נכון לשורשיהם, כשלא מחברים את הדברים נכון לעיקר, כאן נמצאת גלות מצרים באמת. וכשאנחנו בפרשות האלה של גלות וגאולת מצרים, הגאולה מתחילה מתחילת הגלות. כאן אנחנו צריכים לחזור, לחזור ולחיות, לחזור ולחיות בפועל. את הלידה שלנו, שהלידה שלנו באמת היא מולדותייך ביום הולדת אותך. ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. הלידה האמיתית שלנו היא הלידה של יציאת מצרים. זה נקרא מולדותייך ביום הולדת אותה. זה יום ההולדת שלה. שם נולדנו, שם נולדנו, ומשם אנחנו יכולים להמשיך. מי שלא מצרף את עצמו לשם, מי שלא מוצא את עצמו, מתייחס לאותו עניין. מוכרח להתקהות מאור עיניו, וכוחות אש. אין לו לא עיניים ולא לב. מכוח אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. יש לנו כוח שיתקיים בנו ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה מה שרצינו לבאר.